צודק. טוב, אנחנו בשיעור נפש הפרשה, בעניינו עבודת הנפש בעקבות הפרשה. כל פעם אנחנו לוקחים איזה נקודה מהפרשה מסוימת, ומדברים עליה, איך היא קשורה אלינו כאן, לעבודה שלנו, בצורה כזו או אחרת. עכשיו, בדרך כלל אנחנו, השיעור הזה הוא מקדים את הפרשה שתהיה. אבל היום אנחנו החלטנו להצמד לכותרת של השיעור, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, ועדיין האור של פרשת נוח מאיר עלינו, ונדבר היום קצת על פרשת נוח, כי יש כאן כמה דברים מאוד יסודיים שצריך לדבר עליהם, ללמוד אותם ביחד, כי הם חשובים, קשורים לכל אחד ואחד מאיתנו. בסדר? אתם מסכימים? יופי. אז יש מבול. מה אתם אומרים? מבול. מבול זה דבר מאוד מעניין, בגלל שבדרך כלל, אין פה בדרך כלל, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה להקות את העולם בצרה כזו או אחרת, בדרך כלל עושה זה עם אש. אש, אש היא גורם מחלה, גורם שורף, משמיד. מה זה המבול הזה? מה? זאת הכל מים. טריק כזה, רעיון. הקדוש ברוך הוא מציף את העולם במים. אז כדי להבין מה זה המבול, בעצם מה נעשה כאן, יש צורך קצת להבין מה, באיזה מצב נמצאת האנושות לפני המבול, ומה בעצם רוצים שיתרחש, מה רוצה הקדוש ברוך הוא שיקרה פה בעולם כתוצאה מהמבול ובמבול עצמו. כי יש גם איזה רושם קצת שגם הקדוש ברוך הוא כאילו מתחרט קצת שוב, נכון? גם הוא ככה בסוף פרשת בראשית מתחרט שהוא ברא את העולם, ניחמתי כי עשיתי. העולם בסוף פרשת בראשית עולם עצוב, כך כתוב. האנושות עצובה, והאדמה עצובה, והאדם עצוב. כתוב, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ והתעצב אל ליבו. אז יש שני פירושים הזה והתעצב אל ליבו. פירוש אחד, כביכול הקדוש ברוך הוא התעצב אל ליבו. פירוש שני זה שהקדוש ברוך הוא הכניס עצב בלב האדם. הכניס ממש אנושות עצובה, אנשים עצובים. האדמה עצובה, הכל עצוב. עצב כללי. למה הגענו למצב הזה? הגענו למצב הזה בגלל סיבה מאוד פשוטה, כי מדובר באנושות שגוזלת ולוקחת וחומסת ומלאה ארץ חמאס מפניהם, רק עסוקים בלקחת, במגיע לי, בזה שלי, וכשכל מן עסוקים בלקחת ולא עסוקים בלתת, אז יש עצב. זה מין הפוך על הפוך כזה. אתה אומר לעצמך, אם אני אקח, אם יהיה לי, אז אני אהיה שמח. אבל זה בדיוק הפוך. אתה לוקח, יש לך, זה רק עצוב. כי תנועת השמחה בנפש מושגת דווקא על ידי הנתינה ולא ידי הלקיחה. אדם שהוא נותן הוא אדם שמח. גם אם הוא נותן קצת. אדם שהוא רק עסוק בלקחת, אפילו שבדמיון זה נראה שאם רק יהיה לי את הדבר שאני רוצה לקחת, אני אהיה שמח, אני אהיה מאושר, אבל בסופו של דבר, במבחן התוצאה, יש איזה סיפוק קל של רגע אחד או שניים, ומיד אחר כך העצבות חוזרת. אז היינו שאת עצובה. מי השם? האדם השם, נכון? האדם השם, הוא שמותו של האדם, הוא כנראה לא רק. גם הקדוש ברוך הוא, מרחאות השם. מה הוא השם? הוא השם, כביכול עוד פעם, מפרשמע, אלא זה בכך שהוא ברא עולם שעיקרו מידת הדין ומשותפת איתו מידת הרחמים. ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא יכול לעמוד, עמד ושיתף עם העולם שהוא ברא במידת הדין, מידת הרחמים. אבל מי העיקר? מי הדומיננטי? מידת הדין. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה מגיע לי. מה שמגיע לך תקבל, על פי דין. מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך, לא תקבל. מגיע או לא מגיע, זאת השאלה. קין, מקריב קורבן, עושה מעשה יפה, מעשה חיובי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, לא מגיע לך שאני אקבל את המנחה שלך. אם תטיב, סט. אם תשפר את המעשים, תתקבל המנחה שלך. אם לא, אז לא. עולם של דין, עולם של גבולות, עולם של לכתחילה. עולם שיש בו תביעה וציפייה ומתח גבוה ורף גבוה מן האדם, והאדם גם נכשל ונופל, אבל יש כאן תביעה. זה עולם של מידת הדין. בעולם כזה אין ויתורים. זה עולם של מגיע. עכשיו, כשהמילה הזאת מרחפת באוויר, מגיע לי, לא מגיע לי, אני ראוי, אני לא ראוי, בקלי קלות, אם היא חורגת קצת, אז היא חורגת לכיוון של החמאס והגזל. כלומר, בוא נגיד שגזל זה באמת בעיה, אבל מה עם חמאס? מה זה חמאס? אתם יודעים מה יודעים על חמאס לבין גזל? חמאס זה שאני קונה משהו בכסף שיש לי, רק אתה לא כך רוצה למכור, אז אני מכריח אותך. אני כאילו יושב עליך על שזה נקרא חמאס. לקחת עם מישהו משהו ולשלם לו על זה. כלומר, לנצל את הכוח הכלכלי שיש לי כדי לשלוט. זה מגיע או לא מגיע? יש כאלה אנשים שיגידו, זה מגיע לי. אם יש לי כסף ואני חזק ואני שולט, למה לא? זה מגיע לי. העולם, כמובן, זה לא קורה בבת אחת, זה לוקח אחרי כמה מאות ואלפי מאות שנים שהדבר הזה יקרה, אבל העולם, בתוך התווך הזה של המגיע לי, של מידת הדין, נהפך למקום מאוד 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 אכזרי. בלי חמלה, בלי רחמים, בלי חסד. עולם שבו יש מישהו שמתחתן עם אישה אחת ליופי, ואישה אחת לבנים. מכירים? כן. מה, אתה לא מרחם? אין לך חמלה כלפי זאת שיולדת לך את הילדים? לא, אני... זה התפקיד שלה, זה ללדת ילדים. זה התפקיד שלה, זה להיות יפה. דין! זה... לאט לאט העולם הזה מאבד את זכות הקיום שלו. כאילו הקדוש ברוך הוא, אני אומר, הוא לא... ניחם, רשת, מה פירוש המילה ניחם? כתוב כאן, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ... והתעצב אליו. מה זה ואינחם? מה שכאן אומר, ואינחם, כל נחמה זה היפוך מחשבתו של מקום. כל לשון ניחום במקרא, לשון נמלח מה לעשות. הקדוש ברוך הוא מתלבט. כן? ואינחם, ניחמתי, כולם לשון מחשבה אחרת הם. הקדוש ברוך הוא אומר, צריך פה ראש חדש. צריך לברוא את העולם, אבל מחדש. המבול זה לא איזה נקמה, לא, עכשיו אני אתנקם באנושות ואני מחק אותם והכי מהר זה מים, לא, לא. המבול זה ניסיון לברוא את העולם מחדש, אבל הפעם להוציא אותו, להוליד אותו מחדש, אבל הפעם הפוך. מידת הרחמים היא העיקר, וישתפו איתה את מידת הדין. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא לוקח את העולם ומטביל אותו במקווה. בתור מטאפורה, אני אומר את זה. אבל בעצם, מה שקורה, הרי מה זה המבול? מים זה סימן ברכה. מים זה שפע. עכשיו זכינו בשבת, יום שישי, בשבת, לגשם. מתחילים להרגיש כבר את השפע האלוקי הזה שנפתח אלינו. זמן של רצון, גדול עם הגשמים, יותר מקיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שפע אלוקי. אבל השפע הזה, אם הוא יותר מדי, מה קורה לו? הוא מתחיל לבטל את מי שלידו. אם יש לי אור של נר, אז אני מה זה מבסוט מהאור של הנר, הנר נותן לי אור וזה. אבל אם אני מדליק ליד הנר הזה פרוז'קטור ענק, אז בא הפרוז'קטור וביטל את הנר. בא השפע הגדול וביטל את השפע הקטן. הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם צמצם את עצמו יתברך, כן? כדי שיהיה אפשרות לעולם להיות כקיום עצמאי. עכשיו במבול, הקדוש ברוך הוא מציף מחדש את העולם בנוכחות אלוקית. מציף את העולם בחסדים אלוקיים אינסופיים. מים מלמטה ומים מלמעלה ומים ומים. ובעצם הכל לא מושמד, הכל מתבטל אל. אמחה את האדם אשר עשיתי. מה זה למחות? זה כמו החול שהגל בא ומוחה את מה שכתבת. זה לא, אין מריבה, זה לא שהגל בא ואכל את החול. הגל בא והחול פשוט נשאב אליו, אז הכל נמחק. כשיש נוכחות אלוקית, זה כמו שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, על בני ישראל, אז מה קרה להם? פרחה נשמתם. אתה כמו שאתה שם מגנט, אז הכל נשאב אליו. אז הקדוש ברוך הוא פשוט הסיר את המגבלות והתגלה. התגלה. יש הרבה מאוד הקבלות, דרך אגב, בין המבול לבין מתן תורה. הרבה מאוד הקבלות. זה ממש כמעט אותו מעמד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נכון? או אין עוז לתורה. וכתוב במדרש שכשבא הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל, אז באו אומות העולם ליתרו, ואמרו לו, מה קורה כאן? שם המבול מביא הקדוש ברוך הוא לעולם. יש המון הקבלות בין המבול לבין בריאת העולם. לבין מתן תורה. אז בשניהם בעצם השמיים נפתחים, וכל השפע האלוקי נופל בלי הגבלה, אבל זה מבטל. אין אפשרות לחסור חזרה. במילים אחרות, מי שיקרא את הפסוקים היטב בפרשת נוח, יראה שזה מאוד מאוד מזכיר מצב של רחם, המבול. הכל מים, ובתוך המים האלה יש איזושהי טבע קטנה, שיש שם איזשהם חיים שמתרקמים. והטבע הזאת היא גם היא בתוכה כולה חסד. דואגים אחד לשני, נוח דואג לבעלי החיים. זה חסד בתוך חסד, בתוך חסד, עטוף בחסד. זה בעצם הרחם. מה זה רחם? רחם זה המציאות האולטימטיבית של התינוק. הוא עטוף ברחמים, עטוף באמא מזינה אותו ומחלקלת אותו, והוא עטוף במים והוא מוגן. הוא רק דבר אחד הוא לא. מה הוא לא? הוא לא עצמאי. אין לו עצמאות. הוא מבוטל אל האמא. הוא בר ירך אמו. הוא בר, הוא מוגדר חלק מהאמא. הוא אין לו אישיות עצמאית. הקדוש ברוך הוא מבטל את העולם, מציף את העולם, מציף את העולם. אני כל הזמן משתמש במילה מציף, בגלל שאונקלוס מתרגם, איך אונקלוס מתרגם את המילה מבול? מי זוכר? יש פה תימני? אין פה תימני, טוב, אז זה בעיה.
תופנה.
יפה! חזק וברוך. תופניה או תופנה או תופניה. עכשיו תתרגם את זה חזרה לעברית? לא. איזה אות אתה יכול להחליף? היום אתם גדולים. צדיק, במקום להגיד להטיף, אתה יכול להגיד להציף. תופנה זה בעצם צופנה, זה הצפה. תחלף, אותה זה. אז בעצם, זה ככה התרגום. הצפה של העולם בחסדים אלוקים אינסופיים, כל העולם כולו תובל בשפע של חסד אלוקי אינסופי, ועכשיו העולם נולד מחדש. נולד מחדש. אבל הפעם זה מתוך רחמים ולא מתוך דין. מדהים, לא? כן.
זה פרדוקסלי. העולם מוצף בחסדים וזה, אבל הוא מוצף על ידי מוות.
לא כתוב מוות. כלומר, כתוב אמחה. זה נכון, זה בדיוק...
ממילא,
בדיוק, זה העניין, ממילא. כלומר, יש כל מיני דרכים איך הקדוש ברוך הוא יכול לחלוט את העולם, יכול היה לשרוף את הכל, יכול היה. הוא בחר, לא לצרוף, אלא בחר לבטל את העולם אל המקור שלו. לבטל. אתה יודע, אני אגיד לך בזה, תסתכל במדרש, הזכרנו את זה כאן בשמחת תורה. איך הקדוש ברוך הוא נטל את נשמתו של משה? היא לא רצתה לצאת. היא לא רצתה. אז כתוב שהוא נטל אותה בנשיקה. מה הכוונה? הוא... הקדוש ברוך הוא פשוט הופיע על משה רבנו, נגלה עליו, ואז הנשמה פשוט נשאבה. סתם ככה, מגיע מלאך המוות עם חרב, תגיע הנה! כן, הוא... אלימות! אצל משה רבנו זה לא שייך, היא לא מוכנה לצאת. מלאך המוות לא שואלת על משה רבנו. אז התוצאה היא מוות, כביכול, כמוות. משה רבנו גם מת, נכון? היה מות, כתוב. אבל זה לא... זה, לא, זה מיטת נשיקה, זה איכות אחרת לגמרי. העולם כאן, האנושות כאן, היא מתה מיטת נשיקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו מבטל אותה אליי. מוליד עולם חדש מלא רחמים. עכשיו תראו... איך הדברים האלה מסתדרים, משהו מדהים. אם זה ככה, אז אנחנו נבין עכשיו כמה וכמה דברים. קודם כל אנחנו נבין את התאריך שבו נוח יוצא מן הטבע. יש לנוח שלושה תאריכים שבהם הוא היה יכול לצאת מן הטבע. התאריך הראשון זה א' ותשרי. כי כתוב ב-א' ותשרי, ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחודש, שזה א' ותשרי, לפי רש"י, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, וירא והנה חרבו פני האדמה. יבש, אולי יש טיפה בוץ, אבל מה עדיף להיות בבוץ או להיות בתיבה? עדיף להיות בבוץ קצת, נכון? נוח לא יוצא. למה? אם היה יוצא באלף ותשרי, מה היינו חושבים שמה? מי נברא באלף ותשרי?
העולם.
העולם, ההוא, של פרשת בראשית, של מידת הדין, הוא נברא באלף ותשרי, היום הרת עולם. אלף ותשרי זה תאריך של דין, עד היום. יום הדין, נכון? יום הזיכרון, יום הדין, זה אלף ותשרי, היום הרת עולם. אם היה יוצא נוח באלף ותשרי, היה חושב לעצמו נוח, טוב, עכשיו העולם מתחיל מההתחלה מאותה נקודה, זה לא אותו עולם. זה לא אותו עולם, אתה לא תצא באלף ותשרי, זה עולם אחר. טוב, מה התאריך הבא? התאריך הבא שיכול לצאת בו זה יוזיין בחשבן. מה זה יוזיין בחשבן? אתם מסתכלים עליי כאילו אני נפלתי מזה. יוזיין בחשבן זה התאריך שבו התחיל המבול. נכון? בחודש השני, ב-17 לחודש, התחיל המבול. יוזיין בחשבן. נוח לא יוצא בתאריך הזה, למה? יוזיין בחשבן, איזה תאריך זה? זה שנה למעלה, חמה או ללבנה? ללבנה. הלבנה זה גם מילת הדין. אחד הראשונים מהבריאה שנפגעו ממידת הדין זאת הלבנה. אמרה לפניו ריבונו של עולם, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? צודקת 100%, בכבוד, לכי ומעטי את עצמך. פגעת במידת הדין, צודקת. מדרש אומר, לפי שאמרת כן, בגלל שככה דיברת, לכי ומעטי את עצמך. בום, מידת הדין פגע בה. הלבנה היא כל הזמן, היא דינמית, היא נכסית, היא נגלית. כן, יהיה לבנה, לא, קידוש לבנה בחורף. יהיה, לא יהיה, עננים, מסתירים. כל הזמן יש, העדים יראו את הלבנה, לא, יש איזה מתח כל הזמן. תתחדש, לא תתחדש. נראה אותה, לא נראה אותה. היא כל הזמן באיזה דיבור, באיזה דו שיח הלבנה, שמבטא בעצם את מה? את מידת הדין. נוח, מתי יוצא? אלה, אומר כאן רשי, אלה י' ימים שיתרה שנת חמה על שנת לבנה. נוח יוצא אחרי שנה, אבל שנת שמש, ולא שנת ירח. מה זה שמש? קבוע, סטטי, מוגן, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר, וקיץ, וחורף, ויום, ולילה לא ישבות. משהו, מוגן, לא, זה רץ. זה התאריך שנוח יוצא פה מן הטבע. זה גם יסביר לנו, יש כאן איזה נציב מאוד יפה שאומר שכשנוח שולח את היונה והיא חוזרת, אז הוא כתוב שהוא שלח את היד ואסף אותה אליו. הנציב אומר, חימם אותה וחמל עליה. ולימד אותנו נוח דרך ארץ לחמול על השליח שנכשל בשליחותו. שבעצם זה על האדם. האדם נכשל בשליחותו הראשונה בפרשת בראשית. ועכשיו חומלים עליו, הם מולידים אותו מחדש. אז זה בעצם, זה בעצם, המבול הוא לא כל כך עונש, כמו תיקון. לכן, בספר ישעיהו, איך קוראים למבול? מי זוכר? קראנו זה בהפטרה? מינוח. למה? למה מינוח? מינוח? נוח הוא הרי בא להציל. אומר, כתוב במדרש, מינוח שגרמו נחת כלפי ישמעיה. היה נחת מיוחד. בא איזה נחת לעולם, באו רחמים לעולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש, אבל הפעם מידת הרחמים היא היסודה. עכשיו, מזה אנחנו נבין עוד דבר. אם העולם שאחרי המבול, מידתו היסודית היא מידת הרחמים, אז מתי אנחנו נפגוש חרון אף אלוקי? באיזה מצב? רבותיי, אתם איתי? מתי יהיה... אם העולם שאחרי המבול, מה שמקיים אותו זה הרחמים, זה, ולא הדין. בדיוק, כשנפגוש מקומות שאין בהם בכלל רחמים, המקומות האלה יהיה התפרצות של זעם אלוקי, כמו בסדום, כמו בפילגש בגבעה נגיד. שני מקומות שאין בהם רחמים, אין בהם חמלה, אין בהם כלום. יד השם פוגעת בהם עד היסוד, משמידה אותם. אז זה אחלה עסקה, כן? יש לנו עולם אחרי המבול, שהוא עולם של רחמים, עולם של נחת, עולם של, יש פה גם יותר שמחה, אין במידת הדין, מידת הדין לא פוגעת בנו, אז הכל טוב, נכון? אז זהו שלא. אנחנו גם מפסידים הרבה מאוד. וזה הקשת. אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. לפעמים אני קורא כל מיני מאמרים כאלו שאומרים לך שהאדם, באופן כללי האדם, אבל זה גם פונה גם אליי, אני באופן אישי, מנצל רק 5% מהמוח שלו. שמעתם דבר כזה? 5%, 7%, 3%, לא יודע, מספר, אבל מספר מאוד קטן. זה מה זה מעליב, מה? אני, זה מה שאני מנצל מהמוח שלי. הייתי בטוח שאני הרבה יותר. עם זה אפשר לא להתווכח, אבל מה לעשות שאי אפשר להתווכח עם העובדה שיש מגוון שלם של צלילים שאנחנו לא שומעים. אנחנו שומעים קטע מאוד מסוים של צלילים, מפה עד פה, אבל יש מנעד הרבה יותר רחב, שאנחנו בכלל לא שומעים, בגובה וגם לא בזה. אנחנו יודעים שהדולפינים מדברים ביניהם בצלילים, אנחנו בכלל לא שומעים את זה, והלוויתנים וכל הזה. ויש מגוון גדול של צבעים שהם מעבר לספקטרום האנושי. כלומר, יש עולמות שלמים של חיים, של צבע, של צליל, של תובנות, של תודעות, של... שאנחנו כאילו, אנחנו חסומים אליהם. אנחנו חיים באיזה מין פס צר כזה של חיים. אנחנו מאזים בפסוטים, כי אנחנו לא יודעים כמה אנחנו מפסידים. נראה לנו שטוב לנו כאן, כאן זה 100%, אבל אנחנו בעצם לא יודעים שמימיננו, משמאלנו, מעלינו, מתחתנו, קיים עוד עושר גדול מאוד של חיים, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו. כי ויתרנו עליו. עולם של מידת הרחמים זה עולם שבו גם העוצמה היא פחותה הרבה יותר. עוצמה, הכל ירד. ואנחנו חיים ומבסוטים. לכן מדי פעם מופיעה הקשת. והקשת היא כתרוג. היא גם באה להגן עלינו, לכן היא בצורה כזאת. אנחנו כאילו מתחתיה, היא מגינה עלינו. אבל היא גם כתרוג. היא גם תביעה. מה התביעה בקשת? איך נוצרת קשת?
מים ואור.
קרני האור פוגשים את טיפות המים, נשברים במנסרה, ואופס, מתגלים שבעה צבעי הקשת, שגם לפני כן היו כאן. לא ראינו אותה. אור זה ה-C של ה-C של הבריאה של ספר בראשית. מה שנברא ביום האחד זה האור, והיה רואים את האור כי טוב, זה האידיאל, זה המגמה, זה הסוד, זה פסגת הבריאה האלוקית, זה האור. את זה הפסדנו. מים זה המבול, הירידה הזאת. והנה מדי פעם האור נפגש עם המים, ובבת אחת אנחנו רואים, וואו, תראו מה אנחנו מפסידים. תראו זה. תראו איזה עולם היינו שייכים, איזה עושר של צבעים וגוונים, ובעצם אנחנו לא שייכים לזה עכשיו. אתם יודעים, על פי ההלכה, כתוב, זה הלכה, כתוב שאם אדם רואה קשת, אז אסור לו להגיד לחבר שלו, וואי, תראה קשת. אסור להגיד אחד לשני, הנה קשת. כי זה מזכיר את ה... זה דבר לא טוב. זה קצת מזכיר את אשת לוט. אל תסתכלי לאחור, לסדום. אל תגידי, וואי, וואי, איזה מסכנית, תראי מה קרה להם, למה גם את היית צריכה להיות יחד איתם? את ניצלת לא בזכותך, אלא בזכות מי? בזכות אברהם. אל תסתכלו על הקשת ואל תראו אותה לאחרים, כי זה לא שייך אליכם. המדרגת הצבעים האלו היא לא שייכת אליכם. אתם בעולם של רחמים. בסדר, זה עולם יותר קל לחיות, מה אם לדבר? פחות נפגעים. אבל גם ויתרנו על הרבה מאוד. הרבה מאוד עוצמות חיים לא קיימות. אנחנו בכלל לא מודעים אליהם. מה אתם חושבים שזה סתם שהם חיו לפני המבול 800 שנה, 700 שנה? מה אתם חושבים, שהם הגיעו לגיל 80, ואז הלכו על מקל וגררו רגליים 800 שנה ככה כמו זקנים? למה הם חיו ככה 800 שנה? 900 שנה? כאלה הם כאלה חיים שפחות מ-900 שנה זה לא היה מתחיל. יש לי כל כך הרבה כוחות ועוצמות ויכולות ומחשבות ושאיפות והמצאות, שפחות מ-900 שנה, זה לא, בן אדם מת בגיל 600, מסכן, צעיר, מת צעיר, לפני זמנו, לא הספיק כלום, רק ילד 20,000 ילדים ו... בנה 800 ערים, מה זה? לא עשה שום דבר. עוצמות חיים אדירות. יש לנו איזה מין אוג מלך הבשן, הוא פליט מלפני המבול. ענק, משהו שבכלל לא אפשר להכיל אותו. כך היו חיים אז. עוצמות חיים אדירות, שכדי לממש אותה, היה צריך פשוט מאות שנים. והיום בן אדם מגיע לגיל 80, זקן, משהו. כבר גם בגיל 90, כבר הוא ככה לפני כן מתחיל לג'עג'ע. בדיחה, קריקטורה, לעומת מה שהיה אז. טוב, אבל ירדנו בגלל שאנחנו רואים שבאמת היה מחיר לחיים הללו בעוצמות הגדולות. היה מחיר לזה, בסופו של דבר העוצמה הזאת גרמה לנו להתפוצץ, גרמה לעולם להגיע למקום לא טוב. אז הורידו את הלהבה. אבל אסור לשכוח מה היה. והקשת באה להזכיר. בואו תראו, תנו איזה הצצה קטנה לתוך העולם שפעם היינו בו. היו תקופות בהיסטוריה בעם ישראל שלא הייתה קשת. אתם יודעים? מתי? לא. גם לא. גם לא. אולי כן. מה? לא. לא. אולי כן, אני לא יודע. תביאו לי מקור. אני זוכר... מה רש"י אומר? שמה? תראה לי? שמה, שמה? בימיהם לא הייתה קשת? תראה לי, אני לא זוכר איפה זה.
אני לא זוכר
איפה זה, הנה, הנה. כן, נכתב חסר בפסוק י"ב. לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של חזקיה ומלך יהודה, אבל אני מדבר על דורו, ויותר קרוב אלינו, בדורו של רבי שמעון בר יוחאי. בימי רשב"י לא נראתה הקשת בענן, למה? מי זה רשב"י? דין או רחמים? דין גמור. רשב"י זה כולו דין, כולו אמת, כולו פנימיות, כולו עוז, הוא לא רואה בעיניים, גם לא את מלכות רומי, עשו גשרים, עשו זה, הכל בשביל עצמם, בורח למערה, לומד תורה, יוצא מהמערה, מה הוא עושה? שורף. צורף, אומר, מה? מניחים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה? אי אפשר לעמוד בפני רשב"י. בימיו לא נראתה הקשת בענן. הוא, בתקופת רשב"י, החיים היו במדרגה כזאת פנימית. מדרגה כזו, כזו של אמת, שזה כמו לפני החטא. בלי רחמים, לא צריך רחמים. על פי דין. אבל זה העולם לא יכול לחיות ככה. על רשב"י נאמר, אנחנו רואים את זה בפיוט, נעשה אדם, פסוק בפרשת בראשית, נכון, נעשה אדם בצלמנו לקדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, נעשה אדם נאמר בעבורך, זה רשב"י, נעשה אדם. אבל העולם לא יכול להתקיים ככה. רבים עשו כרבי שמעון, ו... לא עלתה בידם, כרבי ישמעאל ועלתה בידם. רבי שמעון זה מידה ליחידי יחידים, לבודדי בודדים. אבל היו כבר תקופות כאלה. נמצאנו למדים. שהעולם אחרי המבול זה עולם שבו מידת הרחמים היא העיקר, ומידת הדין היא משותפת איתו. ולכן אומר דוד המלך, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. העולם הוא עולם חסד ייבנה. ולכן אומר הרמב״ם בהלכות צדקה, כשהוא בא לדבר על חיוב לעשות צדקה, אז הוא לא כותב חובה על כל קהל מישראל לעשות צדקה, אלא הוא כותב מעולם. לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. לא שמענו דבר כזה. החסד הוא הגורם, החסד, הנתינה, הרחמים, הוא הגורם המעמיד כל חברה אנושית. כל קהילה, כל קבוצה, היא מתקיימת לפי, ופרה ורבה ומצליחה, לפי מדרגת החסד שמתקיימת בתוכה. וזו התוצאה של נוח, של המבול. של עולם שחזר חזרה, השעונים שלו הופסו, דרך אגב, גם מבחינת הזמנים. כתוב ששנת המבול היא לא חלק משנות בריאת העולם. כשאנחנו מדברים על 5,771 לבריאת העולם, זה לא כולל את השנה של המבול. איך אנחנו יודעים? כי רש"י אומר שהמאורות לא שימשו באותה שנה. היה חושך כל השנה. וגם תראו בפרשה עצמה, כאילו התורה מנסה לבלבל אותנו כל הזמן. בחודש השני ירד הזה, אחרי זה הראו לך בחודש השביעי, מה שאומר, זה לא שביעי לתשרי, זה שביעי לזה. אחרי זה בחודש העשירי, זה עשירי לכסלו. מבלבלים אותך, תחליט, למה אתה לא... תן משהו אחד, טק, טק, טק. בעצם באים להגיד לך, אין זמנים בשנה הזאת. שנה בלי זמנים. אז הכל חוזר לאפס. הכל חוזר למצב עיבור, כמו שגם תינוק בתוך הבטן, הוא אין לו סטופר, הוא לא... תשעה חודשים, הוא מבחינתו אין מושג של זמן. הכל חוזר למצב של אפס. ונולד מחדש לעולם של רחמים. ומכאן ואילך, הרחמים יהיו גורם מאוד מאוד מרכזי. שנרצה לאפיין את עם ישראל, מה נגיד? ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. הכוונה רחמים, חסד, זה יהיה גורם מאוד מרכזי. יבוא אברהם, עמודו של עולם, ויעמיד את העולם על עמוד החסד. רבקה תיבחר ליצחק לפי מידת החסד שיש בה. ישראל הם, גם כמו שהזכרנו, רחמנים בישנים וגומלי חסדים. כל המנהיגים בעם ישראל ייבחנו לפי מידת הרחמנות שיש להם. משה רבנו, כמה הוא רחמן על הגדי. דוד המלך, כמה הוא רחמן על הגדי. מידת הרחמנות והחסד תהפך למידה המרכזית. הדומיננטית שמובילה. כי זה עולם שאחרי המבול. בפסיקת ההלכה, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי, מלשון מה זה? שמיים. בית שמיים. בית שמאי. מידת הדין. בית שמיים אומרים, מה נברא תחילה? שמיים נבראו תחילה, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בעיברם. בית הלל מה אומרים? ארץ נברא התחילה שנאמר, ביום עשות אדוני אלוהים, ארץ ושמיים. מי ייקח שמיים מול ארץ, מי מול מי? פוסקים הלכה כבית הלל. כתוב שלעתיד לבוא, כך כתוב בזוהר, מביא את זה המלבים בכמה מקומות, לעתיד לבוא, יפסקו כבית שמיים. תהיה הלכה כבית, לעתיד לבוא, תהיה הלכה כבית שמיים. בינתיים הלכה כבית הלל. עולם חסד ייבנה. מה זה אומר לנו? אנחנו בעבודת הנפש בעקבות הפרשה. זה בעצם אומר שכשאדם עושה חסד, חסד לא חייב להיות שאתה מציל את העולם כולו. יכול להיות גם מעשה קטן. עם חבר, עם קבוצה, עם אחר, לא משנה, כל אחד עם... בזה בעצם אנחנו מצטרפים לתנועה שמקיימת את העולם. חברה בלי חסד היא חברה מתפוררת. אפשר לראות את זה קצת היום באירופה. אירופה. חברה מתפוררת היא נהדרת חסד. חברה שעסוקה בנתינה, חסד, זו חברה שמקיימת את עצמה. שהיא חזקה, שיש לך חוסן. זה חלק מבריאת העולם. העולם שאחר המבול זה לא עולם של דין. זה עולם של רחמים וחסד ונתינה, שיש בו גם מידת הדין. משותפת איתו מידת הדין. כמובן, בתורה ומקדמת את העולם, אברהם, יצחק, יעקב, עם ישראל זה בחינה כבר נוספת. כאן אנחנו מדברים על נוח, על בחינת נוח, זה מדרגה בסיסית. אבל, על גבי הדבר הזה, מגיע עם ישראל, אבל אפילו בכניסה לארץ ישראל, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אקט של מלחמה, הסוגיה שפותחת ספר יהושע היא סוגיה של חסד. הם, היא עושה איתם חסד ומחביאה אותם, והם עושים איתה חסד ואומרים לה, אנחנו נציל אותך. כאילו, ממש בכל צומת אפשרית כמעט, נתקלים בסוגיה הזאת, וכמובן, דוד המלך, חסדי דוד הנאמנים, שכזה פסוק, ועוד כן, שאלה.
אם אנחנו רואים שהחסד שקבל שחוריד לעולם, ברא את העולם בעצם חדש במדינת החסד, זה הוריד חולשה לעולם, הוריד את כל עצמות החיים. ברגע שאדם יעשה חסד, אז הוא מחליט, הוא אמור להחליש את זה עוד יותר. כמו שאנחנו אומרים, זה החסד רק מחליט, רק חולשה.
לא. לא אמרנו שזה חולשה. אמרנו שעכשיו, בתוך העולם שאנחנו כרגע נמצאים בו, זה לא בשליטתנו, בתוך העולם שאנחנו כרגע נמצאים בו, זה עולם שבו באמת מידת הדין מותנה וירדה, וזה... זה, זה לא, זה סברה של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. ככה הוא הכריע. ככה הוא חשב מחשבה אחרת. ניחם. להעביר את העולם למסלול של, של חסד ורחמים. וככה, אתה צודק, שהתכלית היא להגיע חזרה לאותה נקודה. התכלית היא להגיע חזרה למצב של לפני אחרת. אבל הפעם זה תיקון איטי, לאט לאט. דין זה גם משהו שרוצה את הכל כאן ועכשיו. עכשיו, קדימה, תוציא את זה. עכשיו אני מצפה ממך. חסד, הוא נותן זמן, ערך הפיים ורב חסד. הוא לא מבטר. הוא לא מבטר, ולכן, לכן מה? לכן הקשת. לא מבטר לכם על המגמה, אתם תגיעו לזה בסוף. אבל אני נותן לכם זמן. ולאט לאט, תתקדמו בקצב שלכם, אני אעזור לכם. מדי פעם יש ככה קצת דחיקות אלוקיות. זה בעצם עולם שמתחשב, מתחשב בחולשות האנושיות, אבל לא מקבל אותם.
מתי הרחמים זה בעצם הורתה של עוצמות החיים, ומתי זה בעצם הקיום?
העולם אחר המבול זה עולם, אתה רואה את זה, עולם שהכל מ-900 שנה חיים 70, 80, 90, 120 שנה מקסימום. כל. עכשיו לאט מתחילים לתקן ועולים. לאט לאט. מתוך שאיפה לחזור לאותה נקודה. אבל זה ייקח בערך 7,000 שנה. בסדר? שיהיה לנו חורף טוב, מלא שמחה ובריאות וגשם גם.